אז ערב טוב שוב, היום הראשון המלא של הריטריט, שבאיזשהו אופן, בצורה יחסית, הוא גם היום הארוך ביותר של הריטריט. 24 שעות זה סתם מושג, והחוויה היא משהו שמעצב את המציאות שלנו הרבה יותר מכל דבר אחר. ולפעמים ליום הזה יש הרבה אורך, ולפעמים עוד כל מיני דברים שאולי ככה נדבר עליהם ונפגוש לאורך השיחה. ויש איזושהי, לי לפחות הרבה פעמים, יש איזושהי התלבטות על היומיים הראשונים של הריטריט. לפעמים זו התחושה הזאת שלא בטוח מאיפה כדאי להתחיל. ומצד אחד המקום הזה והדברים האלה שאנחנו מניחים פה ביומיים הראשונים הם כמו היסודות והבסיס של כל מה שאנחנו רוצות להניח בימים שאחר כך. אז מצד אחד הם הכי חשובים. הם ככה מסמנים לנו כמו מצפן את הדרך, את הנתיב, את הכיוון שאנחנו רוצים ללכת אליו לאורך הריטריט. ומצד שני זה היומיים הראשונים. התודעה עוד מתרוצצת, או שהיא מתרוצצת בהרבה מקומות אחרים, או שהיא שוקעת ונרדמת לתוך המקום שבו אנחנו נמצאים. כן? אז אני ממש רוצה להזמין אותנו, כן, להתגייסות הזאת בהקשבה, ולנסות ככה לאסוף את האנרגיה שאנחנו כבר הרבה מאיתנו מכירות ומכירים ויודעים ש... שככה עם עוד תרגול היא לאט לאט תתעורר ותגיע החיוניות ותגיע האנרגטיות הזאת ותגיע יכולת ההקשבה. יש את השלב הזה שאולי כבר כאן ואולי עוד לא, ואם אפשר להזמין אותה, כן? להניח את ההתכוונות הזאת, להניח את ההתכוונות הזאת גם כשהתנאים של התודעה ושל תשומת הלב אולי עדיין לא מעודנים, נוכחים, יציבים או המשכיים, כמו שאנחנו הרבה פעמים מכירים בזמן ריטריט. אז זה ככה המחשבה על אופן ההקשבה. ואני רוצה ככה לדבר היום על האופן הזה שבו אנחנו פוגשים את החוויה שלנו רגע אחרי רגע, ועל האופן שבו הדרך הבודהיסטית בעצם מנסה להציע לנו לפגוש. אחד הדברים שאנחנו יכולים לשים לב שאנחנו מטפחים לאורך הדרך, זה ממש את המושג הזה של מה שאנחנו עושים פה, ויפסנה. כן? שהמשמעות של המילה ויפסנה, הראייה הצלולה, הראייה החודרת, הראייה המשחררת. כן? ראייה שבה אני יכולה לראות באופן מספיק צלול, מספיק קרוב, כן, מספיק בהיר, כדי להבין משהו וללמוד משהו ולדעת משהו על החוויה שלי. זה סוג מבט שמתעמק הרבה יותר מהאופן שבו אנחנו רגילים להביט אל הדברים בדרך כלל. כן, הרבה פעמים צורת המבט היומיומית שלנו, כן, כשאנחנו לא מתרגלים או לא הולכים בדרך או לא לומדים, היא צורת מבט ש... נעצרת בשכבת התוכן, כן? נעצרת בשכבת הדברים, נעצרת בשכבת אולי אפשר לקרוא לזה המופע של הדברים, כן? אם יש מופע של כעס, אז כנראה שהיה משהו מכעיס. אם יש מופע של משהו מעצבן, אז כנראה אם יש מופע של עצבים, כנראה שהיה משהו מעצבן. יש איזושהי עסקה של הדברים, כן? שהיא מאוד בפשט שלהם. ומשהו בתרגול מכוון אותנו להתחיל כמו לראות מבעד. ממש, לראות, כן, כאילו, לא סתם עושה את התנועה הזאת עם העין, כי זה ממש לחתוך דרך הדברים, כן? לחתוך דרך האופן שבו אנחנו רגילים לייצר בשכבה גסה יותר של החוויה, ולהתחיל לראות אותה, כן? להתחיל לראות אותה, ממה היא באמת מחוברת, ממה היא עשויה. ניתן להזכיר את המשפט המאוד יפה הזה של פמה צ'ודרון, כן? התחילו במקום שבו אתם נמצאים. והתחילו במקום שבו אתם נמצאים זה משהו שאנחנו ממש ממש יכולות לקחת איתנו כהנחיה תרגולית לכל רגע של הריטריט. ממש לכל רגע של הריטריט. ומה אני מתחילה במקום שבו אני נמצאת עכשיו? אני מתחילה בכל רגע מחדש להסתכל ולהביט ממה החוויה שלי עשויה עכשיו. ממה היא מורכבת עכשיו. מה יש עכשיו ברגע הזה. והדבר הזה שיש ברגע הזה, כן, שזוהר הזכירה את זה קצת היום במדיטציה המונחה, כן, זה תמיד איזשהו שילוב של רגע של מפגש, שבו אובייקט מסוים מופיע אל תוך מרחב החוויה שלי. כן? האובייקט הזה יכול להיות צליל, תודה, והצבתי שיעול, שיהיה בדיוק צליל, כן, שמופיע. הוא יכול להיות תחושה, של משהו שבדיוק הברך דוקרת לי עכשיו, הוא יכול להיות מחשבה, כן? יכול להיות רגש שפתאום עולה, אובייקט מופיע, כן? הוא יכול להיות משהו מבחוץ, משהו שנאמר לי, הוא יכול להיות משהו מבפנים, משהו שאני מרגישה או חשה או חושבת. אבל האובייקט הזה הוא עדיין לא כל החוויה, אלא האובייקט הזה מצטרף בעצם רגע של תגובה. רגע של מענה, רגע שבו אני חושבת משהו או מרגישה משהו או חשה משהו ביחס לדבר הזה שהופיע בתוך החוויה שלי. כן. עכשיו הרגע הזה של המפגש בין האובייקט לתגובה שלי לאובייקט בדרך כלל לא מרגיש לנו כמו שני דברים נפרדים. זה כל כך מהיר, זה כל כך תגובתי, שזה פשוט מרגיש לנו כמו דבר אחד, נכון? כאילו זה כזה מגרד לי מה אני לא אגרד. הכי בסיסי, כן? אנחנו, כשאנחנו מגרדים, אפשר להרגיש את זה תוך כדי התרגול, אנחנו לא שמים לב לחוויה שאומרת, יש תחושה פיזית, יש עקצוץ, בא לי לגרד, אני עומדת לגרד. זה, אנחנו פשוט מגרדים. פתאום מוצאים את עצמנו מגרדים, או פתאום מוצאים את עצמנו זזים, משנים תנוחה בזמן המדיטציה, או פתאום מוצאים את עצמנו פותחים עיניים, כי כאילו, לא יודעת למה, כי ככה, כי פתאום נגמר לי מהתרגול. כן. והתחילו במקום שבו אתם נמצאים, אפשר לקחת את זה במהלך הריטריט הזה, כאיזושהי הנחיה שאומרת, עכשיו ברגע הזה שנזכרתי, ברגע הזה שחזרתי, כן, איך ניתן אומר את זה? חזרתי למגרש, יש משהו? כן, יש לו כל מיני. כן, חזרתי, עכשיו חזרתי לתרגול, כן? להתחיל במקום שבו אנחנו נמצאים, עכשיו לחזור, כן? עכשיו לחזור ולראות באמת ממה החוויה הזאת מורכבת. לא רק מה שאני מספרת עליה, כן? אלא באמת באמת במה היא מורכבת. אז היא תמיד מורכבת מאובייקט, אפשר לחפש את האובייקט, האובייקט הוא נורא ברור לנו. יש שיעול, יש תחושה, יש מחשבה, יש משהו. אבל הדבר המעניין לחפש, זה את האופן שבו אני פוגשת את האובייקט. איך פגשתי את הדבר הזה עכשיו, כן? איזה מענה הוא קיבל, כן? לתוך איזה מרחב פנימי הוא נכנס, מה האווירה שפוגשת את האובייקט הזה, מה התגובה? שלא נאמר, כן, מה הפעולה. ואני רוצה לדבר ואולי להזכיר לחלקנו, אני מניחה שלהרבה מאיתנו ואולי לחלקנו אולי שומעים את זה בפעם הראשונה, להזכיר את אחת הרשימות המפורסמות של הבודה, כן, של אופני מפגש שלנו עם החוויה, כן? זו הרשימה שנקראת חמשת המכשולים, כן? חמשת המכשולים, חמישה מצבי תודעה שבתוכם אנחנו נמצא עוד הרבה 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 מצבי תודעה אחרים שכמו נכנסים לתוך כל אחד מהם שאנחנו יכולים לשים לב שהרבה מאוד מהרגעים שלנו אנחנו פוגשים את החוויה דרכם. ואפשר עכשיו שאנחנו ככה מקשיבים עליהם וחלקכם כבר עוברים עליהם עכשיו בראש ואולי חלקכם הייתם במודעות למלאה לזה שאתם יושבים איתם היום הרבה לאורך היום. אני רוצה שתנסו לראות ולזהות כמה רגעים פגשתי את כמה רגעים במהלך היום הזה פגשתי את החוויה דרכם. כן. אז המכשול הראשון נקרא השתוקקות, השתוקקות להנאות החושים. מה זה השתוקקות להנאות החושים? השתוקקות לכל דבר שיעשה לי נעים. או טעים. בריטריט זה הרבה מהנעים מבוסס על הטעים, כן, בהקשר הזה של השתוק ריקויות. ובמהלך הריטריט אפשר לשים לב, כן, אפשר רגע לשחזר את היום הזה לאחור, כל רגעי הבא לי. כן? בא לי שיהיה גונג, בא לי שתצא השמש, בא לי שיהיה לי חם או בא לי שיהיה לי קר, בא לי שיהיה לי נעים, בא לי להיות בבית, בא לי להיות פה, בא לי להיות בתחילת היום, בא לי להיות בסוף היום, בא לי להיות מחר, כן? בא לי שזה יהיה ככה, בא לי ש... כן? בא לי? שמעתם את עצמכם? אמא, בא לי, 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 כן? והתודעה הרבה פעמים ממש ממש מטיילת בין מרחבי הבא לי, כן? כל רגע בא לה משהו, כן? היא הולכת בין מקום למקום 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 למקום. עכשיו כשאתם שומעים את הבא לי, אנחנו גם יכולות לשמוע מה לא מתאפשר בתודעה בכל רגע שבא לה, כן? אם אני כל הזמן עסוקה במה בא לי, אני כנראה גם מאוד מאוד חסרת שקט, או חסרת סיפוק ביחס למה יש כאן. אז יש משהו בהשתוקקות שכל הזמן משאיר אותי עם איזה בור, כן? עם איזה בור רעב או איזה בור ריק, כן? לא מלא, לא מסופק. ויש כאלה שאולי לא בא להם כלום, כן? ושאולי ההשתוקקות היא לא כזה מכשול שנוכח אצלם. ואז יכול להיות שהם מאוד ימצאו את עצמם בטריטוריה של המכשול השני, כן? לא בא לי. אני מה לא בא לי. והלא בא לי, כן, המכשול של ההתנגדות, של הסלידה, של העדיפה, כן. המכשול שאומר על כל דבר בערך שמופיע בחוויה בצורות שונות ובמופעים שונים, אני לא רוצה. עכשיו, היות וזה לא כל כך, כאילו, אנחנו לא כזה אומרים את זה סתם, אני לא רוצה, אנחנו אומרים, זה לא טוב, זה לא מעניין, זה לא נכון, זה לא בסדר. זה לא אמור להיות ככה. זה אמור היה להיות אחרת. כן. אני אמורה להרגיש טוב ואני מרגישה לא טוב וזה לא בסדר. אני הייתי אמורה כבר להיות שקטה יותר. אני הייתי אמורה להיות שלווה יותר. אני לא רוצה את התחושה הזאת. אני כן רוצה את התחושה הזאת. אני לא רוצה את מי שיושב לפניי, מאחוריי, מצדדיי. תנועה הזאת היא שכל הזמן יש לה איזשהו... עכשיו... זה משהו מעניין גם לשים לב, כן, בטח ובטח מי שכבר מכיר את התרגול והולך לאורך זמן, לפעמים המכשולים האלה באים והם צועקים חזק, כן, שלא יכולה להיות פה, ולפעמים הם כזה, זה היה אמור להיות 6 ימים, סתם כאילו מה הקטע שלהם בשבע, 6 זמן הגיוני. ולפעמים אנחנו כל כך משוכנעים שמה שאנחנו מרגישים וחושבים זה נכון, שאנחנו לא שמים לב לסלידה הזאת, כן? אנחנו לא שמים לב לתנועה הזאת שרוצה משהו אחר מהדבר הזה שקיים עכשיו. ויש לנו הסברים, ובהסברים אנחנו ממש טובים. גם יש לנו מלא זמן לעשות הסברים בתודעה, למרות שכזה בין כל 3 נשימות שנייתן מזכיר, אז יש זמן לנאום פנימי של הסברים. ובפועל מה שקרה, זה שפגשתי דרך המכשולים, פגשתי דרך ההתנגדות, דרך הסלידה, דרך העדיפה. אפשר להסתכל עליהם כצמד, על ההשתוקקות והסלידה, נכון? ואנחנו כל הזמן כמו מחליפים מיקומים. נורא נורא בא לי את זה, ואם נורא נורא בא לי את זה, אז נורא לא בא לי את כל מה שמפריע לזה להתקיים. כן? הם באים ביחד ואצל כל אחד מאיתנו קצת מופיעים אחרת. אפשרות נוספת של המפגש, כן? מכשול נוסף שיש לנו, המכשול של הכבדות והעייפות. היה היום? היה, כן. מאוד 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 מאפיין את ההתחלה של הריטריט, כן? המכשול הזה שהוא בא והוא כמו מסך שחור שנופל ו... וזה לא רק עייף, זה כבד, כן? והרבה פעמים אנחנו פשוט בתחושה שאנחנו מאוד מאוד עייפים, ואגב יכול מאוד להיות שאנחנו גם מאוד מאוד עייפים. אנחנו הרבה פעמים באים מחיים מאוד מאוד אינטנסיביים. אבל נוסף לעייפות עצמה שיכולה להיווצר בתוך התרגול, או שאנחנו יכולים להגיע ממנה במהלך היום, אנחנו יכולים לראות שהמכשול הזה כשהוא מופיע, הוא כמו ממסכת התודעה. תודעה נהיית כמו מרופלת, כן? כמו במין, ממש במין סוטול כזה. היא לא רואה צלול, היא לא רואה בהיר. כן? משהו במעבד, בטח ובטח מהחיוניות שלה, אבל גם מהצלילות והבהירות שלה. כן? ואז הרבה פעמים אנחנו ממש רוצים לשים לב שכשאנחנו בתוך המרחב הזה של הכבדות והעייפות, מאוד מאוד קשה לנו להישאר עם הקרבה ועם הקשר ועם ההתמדה והנחישות של התרגול, כי משהו כל הזמן שואב אותנו למקום אחר. כן? אז זה גם משהו שהרבה פעמים קורה. ולפעמים, כן? לפעמים זה ממש אופן מפגש שהתודעה מאמצת. תחשבו על האופן הזה שבו בבת אחת אין שום דבר, לא רק שאין שום דבר שעוזר לנו רגע להזיז את החוויה שלנו ולא לדעת כל רגע מה אנחנו מרגישות ומה אנחנו חושבות, לא רק שאין משהו שעוזר לנו למסך, גם יש פה אנשים שכל הזמן מכוונים אותנו להסתכל בדיוק פנימה. זה הרבה. וזה הרבה בבת אחת. זה באמת הרבה בבת אחת. ולפעמים התודעה פשוט מחבה. צריכה הפסקה מהנוכחות הזאת, היא חושבת שהיא צריכה הפסקה מהנוכחות הזאת, והיא כמו מחבה. והכבדות הזאת עוזרת לי קצת להישאר רחוקה. וההזמנה שלנו זה קצת להזמין את עצמנו כל הזמן מחדש לקרבה. וברגעים אחרים אולי, כשהיא מפסיקה להיות כבדה ועייפה ומרופלת, אז היא מתעוררת בבת אחת, והמכשול הרביעי נהיית חסרת שקט. כן, אי שקט ודאגה. אי שקט ודאגה יש לו גם מופעים שונים. אצל חלק מאיתנו האי שקט ודאגה יבואו לידי ביטוי באיזושהי רומינציה על אותה מחשבה, אותה מחשבה, אותה מחשבה, אותה מחשבה, שוב ושוב ושוב. ואצל חלק מאיתנו זה לא יהיה אותה מחשבה, ובגדול אין שום דבר שמטריד אותי, רק מלא דברים מעניינים אותי פתאום. מה היה אתמול ומה יהיה מחר ומי זה הוא ומי זה תאי ומה יהיה ככה ולמה יהיה ככה ואולי הם יעשו ככה ואולי הם יעשו ככה, וכל הזמן התודעה שלי קופצת לגיל 5 ולגיל 30 ולמה יהיה בגיל 80 ומה יהיה בריטריט הזה ומה יהיה בריטריט, והיא הולכת ממקום למקום, שום מקום הוא לא בעיה, אבל התודעה all over the place. כן, ובטח ובטח שמאוד קשה להרגיש איזושהי יציבות ורווחה כשהיא מתרוצצת כל כך הרבה, היא מסתובבת כל כך הרבה, כן, ששום מקום הוא לא מקום שאפשר רגע לנוח בו, להתרווח בו. והמכשול החמישי, שהוא אופן מפגש שלעיתים אנחנו פוגשים עם החוויה, זה המכשול של הספק, הספק המעכב. הספק הזה שכל רגע שהוא פוגש את החוויה, הוא מפקפק בה באיזשהו אופן. כן. אני מתיישבת למדיטציה, ואז הספק בא ואומר, אולי זה לא זמן למדיטציה. אני משנה תנוחה, כמו שהראו, ואומרת לו, אולי זה לא התנוחה הטובה לי. אני מגיעה לריטריט, ואני אומרת, אולי זה לא היה הזמן לריטריט. ואני ממשיכה בספק להתלבט שוב ושוב ושוב. זה פחות להתלבט, זה יותר להתחבט. כן? זה ממש הרבה פעמים התחושה שאני חובטת את עצמי ממקום למקום, ממקום למקום, ממקום למקום, ובאף מקום אין שקט, ואין ביטחון, ואין יכולת להתרווח רגע ולנוח במקום שבו אנחנו נמצאים. כי תמיד יש ספק אם המקום שבו אנחנו נמצאים זה באמת המקום שבו אני צריכה להיות. כן. כל הזמן הספק הזה הוא מפריע לי לנחות. אני מנסה לנחות, ואז הוא אומר לי, יש פה קרית פנויה, אולי תלכי לשם. אני מנסה לנחות, הוא אומר לי, לא, יש גם ריטריט עוד שבועיים, אולי צריכה אז. ואני כל הזמן מנסה לנחות, והוא כל הזמן מזכיר לי אפשרויות אחרות. אז אפשר להסתכל על כל המכשולים האלה בתור חמישה שונים, ובתוך החמישה המכשולים השונים האלה אפשר להסתכל על הרבה מצבי תודעה שנכנסים, והם כמו תתי קטגוריות בתוך המכשולים. אבל אפשר גם להסתכל עליהם בתור איזשהו מבט על, כן? בבדיקה הזאת של מה באמת מאחד את כולם, כן? מה מחבר את כולם? מה דומה בכל המכשולים האלה, כן? ואם אנחנו מסתכלים, כן, אם אנחנו מתבוננות לרגע על כל מצבי התודעה האלה שמנינו, הרצון הזה של בא לי את זה, הרצון שלא בא לי את זה, העדיפה לזה לעומת האחיזה לזה, הכבדות שכמו נמנעת מהחוויה לעומת אי השקט שמתרוצצת ולא מוצאת מקום בתוך החוויה, כן? הספק שכל הזמן מפקפק בחוויה, כן? אנחנו רואים שהדבר שמאחד את כל מצבי התודעה האלה, זה התנועה הזאת שכל הזמן רוצה משהו אחר מהחוויה ממה שהיא עכשיו. כל הזמן לא מסופקת. כל הזמן דורשת, כן? התנועה הזאת של הדרישה, של הרצון שזה יהיה כך ולא אחרת. ואני חושבת שהתנועה הזאת היא תנועה שמאחדת בתוכה את כל המצבים, והמופעים אצל כל אחד מאיתנו יהיו מופעים שונים. ואפשר וכדאי ללמוד לזהות אותם, כן? אבל יותר מלזהות את המופע הספציפי של המכשול, זה ללמוד לזהות את הדרישה, כן? הדרישה שהחוויה תהיה כזו, או כזו, או כזו. ומאיפה מגיעה הדרישה? על בסיס מה היא עולה? אני חוזרת פה למה שאמרתי קודם, ושזוהר גם הזכירה היום, רגע המגע. בעצם לכל אחד מאיתנו, האמת שאנחנו רוצים את אותו דבר. אנחנו רוצים שיהיה לנו טוב. ואנחנו רוצים שלמי שאנחנו אוהבים גם יהיה טוב. ואולי אנחנו רוצים שבאופן כללי יהיה טוב, כן. וברגע שאנחנו רוצים שיהיה טוב, אנחנו מתחילים לזהות כל דבר שמופיע לתוך שדה החוויה שלנו, ואנחנו מתחילים כמו לקטלג אותו. זה טוב וזה לא טוב. ואם זה טוב אני רוצה, ואם זה לא טוב אני לא רוצה. והאופן הרבה פעמים שהקטלוג הזה קורה, הוא על ידי התחושה הכי ראשונית שיש לנו במגע עם האובייקט. מגיע צליל של ציפורים, זה נעים, אני רוצה. מגיע צליל של, עם יריות מהכפר, לא נעים, אולי, אני לא רוצה, כן? מגיע תחושה של רעב, אני רוצה משהו אחר, אני רוצה לאכול, אני רוצה שיגיע האוכל. מגיע תחושה של שובע, כן? לא רוצה עכשיו, זה כבד לי מדי, כן? למה אכלתי כל כך הרבה, אפשר לתרגל עכשיו, כן? כל הזמן התודעה שלנו בעצם נענית לתחושתיות הראשונה שלנו. ואם נשים לב, החיים שלנו די סובבים בניהולם, כן? של בא לי, לא בא לי. אפשר לעשות כזה, בנר כזה. וברגע המגע הזה אפשר גם לזהות עוד משהו. אפשר לזהות שיש לנו איזושהי השקפה שיושבת שם. ההשקפה הזאת היא מספרת לנו סיפור. היא מספרת לנו סיפור של לדוגמה, מה שנעים לנו, בהכרח טוב לנו, נכון? ובגלל זה אם אנחנו נחים מנוחת צהריים, אז אנחנו לא רוצים שהיא תסתיים, כי נעים לנו. אנחנו רוצים שהיא תימשך. ואם אנחנו מזהים רגע שכואב לנו משהו בברך, אנחנו מזהים תחושה שהיא לא נעימה, ואנחנו מיד רוצים שהיא תיעלם, כי אנחנו מניחים שהיא בהכרח לא טובה. כן? אנחנו בעצם חיים הרבה מאוד רגעים מהחיים שלנו בבלבול, שמה שנעים הוא בהכרח מיטיב, ומה שלא נעים הוא בהכרח בעיה. ומה שאנחנו לומדים לפגוש לאורך התרגול, זה שכשאופן המפגש שלנו כבר לא כבול ומשועבד לנעים וללא נעים, הוא יכול להתחיל לבחור איך להענות, איך לפגוש כל אחד מהדברים האלה שמופיעים. כן? זאת אומרת שהתגובתיות האוטומטית שלנו אל ההשתוקקות לנעים, אל הסלידה, אל הלא נעים, היא תגובתיות שלא בהכרח משרתת את מה שחשוב ומשמעותי לנו בחיים. נכון? כמה פעמים בחרנו דברים או החלטנו דברים, כן? סטינו מהם, כי רדפנו אחרי משהו נעים. יכול להיות שזה באמת נעים, אבל זה לא בהכרח בא באלימה אל מה שרצינו, אל הכוונה, כן. אל הדבר הזה שאיתו הגענו. כמו גם בתוך הריטריט אפשר לראות, כן? תוך הריטריט כמשהו שמאפיין בעצם ומאוד מאוד דומה ליום יום הזה במובן הזה. יהיו בו רגעים נעימים, יהיו בו רגעים לא נעימים, אבל תזכרו לרגע בכוונות הכל כך יפות שהזכרתם אתמול לפני מלא זמן. דיברתם על קרבה, על פתיחות, על רכות, על קבלה, על פליאה, על שמחה, על הכרת תודה, על יציבות. מה זה קשור עם החוויה נעימה או לא נעימה? אם באתי לתרגל קבלה, מה זה משנה אם אני עצובה? אם באתי לתרגל רגישות או רכות, מה זה משנה אם עולה במחשבה קשה? זה נקרא לזכור את הכוונה. כן? לזכור את הכוונה באופן הזה שבין אם החוויה שלי נעימה ובין אם החוויה שלי לא נעימה, מה שמעניין אותי זה לא מה מופיע בתוכה, אלא האופן שבו אני יכולה לפגוש אותה. שם התרגול נמצא, ושם גם החופש נמצא, ושם גם הסבל נמצא. וזה נמצא, עניתם לעצמכם, הנחתם לעצמכם את התרגול ביום הראשון שהגעתם לפה, הנחתם כוונה. ומאותו רגע זה בכלל לא משנה מה קורה, זה משנה איך אני פוגשת דרך הכוונה. כן. אופן המפגש הזה, כשהבודה דיבר על ארבע אמיתות, כן, כשהוא דיבר על ארבע אמיתות, הלימוד הראשון שהוא בחר לתת אחרי שהוא התעורר, כן, הוא דיבר על האמת הראשונה, והוא דיבר על האמת הראשונה ואמר באמת הראשונה יש אי נחת, יש אי נחת שכל אחד מאיתנו יפגוש לאורך החיים. כולנו נתאחד עם דברים שהם לא נעימים, כולנו נאבד דברים נעימים, כולנו נחלה, כולנו נכאב, כולנו נמות. כולנו, כן? את כל הדברים האלה, כל הדברים האלה יקרו לנו. וכל הדברים האלה יקרו לאנשים שיקרים לנו, וכל הדברים האלה יקרו לכל האנשים גם אם הם לא יקרים לנו. ובתוך הדבר הזה שנקרא נסיבות החיים, כן? נסיבות החיים שבהם יש גוף ויש חולי ויש אובדן ויש כאב. ולא חייב להיות סבל. את כל האמת הראשונה הוא פורס, כן? מדבר על החולי, על האובדן, על המוות, על הזקנה, על הייחוד עם הלא נעים, על הפרידה מהנעים, על ההבניה של החיים, את כל אלה הוא פורס, ואחרי שהוא מסיים להגיד את כל זה, ואנחנו יכולים להוסיף ליד כל אחד מהם ככה את נסיבות החיים האישיות שלנו, אחרי כל זה הוא אומר, הסבל לא שם. נסיבות החיים יכולות להיות קשות, ועצובות, וטרגיות, כן. ולא חייב להיות הסבל בתוכם. הסבל, הוא אומר באמת השנייה, נמצא במקום אחד ורק במקום אחד, באופן המפגש איתם. וכשאופן המפגש עם החוויה, וכמו שהוא מגדיר את זה באמת השנייה, הוא מדבר על הצמאון, כן, תנה, הצמאון הבלתי פוסק שהחוויות הטובות יימשכו והחוויות הלא נעימות ייפסקו. הצמאון הבלתי פוסק שיהיה משהו אחרת ממה שעכשיו. והצמאון הזה הוא זה שמייצר את הדוקה, הוא זה שמייצר את הסבל. הסבל הוא שם, בצמאון, ולא כאן, בנסיבות, בדברים האלה שקורים לנו. יש פה הבחנה גדולה שהוא עושה, כן? בין היכולת להרגיש כאב או עצב, כן? באנושיות המשותפת הזאת שיש לכולנו, לבין היכולת הזאת לא להסלים את זה למופע של סבל, של מצוקה, כן? של אי נחת. ואם הוא אומר שהמקור לסבל הוא בצמאון, אז החופש הוא בהפסקת הצמאון. לא בהפסקת החיים, לא בשינוי נסיבות החיים, כן? לא בנציאה הזאת כל הזמן שלנו לעשות שיהיה ככה וככה וככה ולתקן ולשנות ולשפר. כן? מה קורה, כן? מה שנייתן אמר, שאני יכולה להסתכל על רגע אחד ולהגיד, it's like this. ולפתוח את הלב לרגע הזה. לדעת שככה הוא הרגע הזה. שזה מה שקורה בתוכו עכשיו. זה לא אומר שזה מה שיקרה בו לנצח. זה לא אומר שככה זה יישאר. זה לא אומר שאין לי מה לעשות. אבל זה אומר שזה מה שישנו עכשיו. וכשהדבר הזה מופיע, כן? המופע הזה של מה שקורה לנו בחיים ברגע הזה. בין אם זה חולי, בין אם זה אובדן, בין אם זה כאב, בין אם זה מצוקה, בין אם זה רעב, כן? כשאני שונאת את זה, כשאני עודפת את זה, כשאני לא רוצה את זה, אני סובלת. כשאני מוכנה לקבל את זה, משהו אחר מתאפשר. שדה חדש של אפשרויות נפתח. ואם אנחנו מסתכלים על המכשולים, אנחנו יכולים להסתכל עליהם ממש כאופני מפגש, שמייצרים מריבה עם החיים. אני רבה עם החיים שהם לא היו אמורים לקרות ככה, ואני רבה עם החיים שהם כבר היו אמורים וצריכים לקרות אחרת, ואני רבה איתם שהם לא מספיק טובים, או לא מספיק מעניינים, או לא מספיק משעממים, ואני אומרת את זה הם, אבל זה הרבה פעמים מופנה כמובן, כמובן, פנימה, אל עצמי, שאני הלא מספיק, שאני הייתי אמורה, שאני הייתי צריכה, באופן המפגש הזה, כן, שהבודה מדבר עליו כבר באמת השלישית, כן, מדבר על הדוקה נירודה. דוקה נירודה, עצירה, כן? העצירה של הדוקה היא בהפסקה של הצמאון. ליעקב רז יש משפט נורא יפה שאני אוהבת, שהוא אומר, הפסקת האש של הלב. מה קורה אם אני יכולה להסתכל ממש ברגעים הממש קטנים פה, בריטריט, כן? שאני יושבת ואני רבה עם הגוף, ואני רבה עם הזבוב, ואני רבה עם המחשבות, ואני רבה עם איך הריטריט הזה היה אמור וצריך לראות, ומה קורה שאני מפסיקה את האש, שהלב מפסיק להילחם, מפסיק להיאבק. וברגע הזה, אני מזכירה לעצמי, כן? It's like this. יש כאב. יש אי נחת. כן. אולי גם יש דאגה, יש אי שקט. כן. אמרתי קודם לזוהר ונייתן, אמרתי שאני בזמן האחרון לא ישנה טוב בלילות. כאילו, יותר באמת מה שאמרתי זה שאני חושבת שאני אולי מתחילה איזה גיל אחר, גיל, לא יודעת. לא נקרא לו בשמות, כן? ואמרתי, כן, אני לא יודעת, אני כאילו ישנה פחות טוב בלילות, ואני חושבת שאני קמה במצב רוח קצת פחות טוב. ואז נייתן אמר לי, כאילו, את אנושית. אמרתי לו, לא, אני לא, אני תמיד קמה במצב רוח טוב. כן, אז כאילו, את אנושית. ואני המשכתי להתעקש על היעדר אנושיותי, והוא המשיך לשקף את נוכחות האנושיות הזאת, כן, של תודעה שהיא, כן, זה מה שהיא עכשיו, כן. לא הגיל, הגיל לא, אבל אולי חלקים מסוימים, כן? והתנועה הזאת, האם אפשר לרגע להפסיק להיאבק? כשאני לא קמה כמו שאני רגילה לקום, כשאני לא ישנה כמו שאני רגילה לישון, כן? כשאני לא יושבת או מודדת או שהסמדי או whatever, לא מה שאני רגילה, או לא מה שאני חושבת שהייתי צריכה. וזה נכון על רגעים ממש ממש קטנים בריטריט, אני בכוונה מכוונת לרגעים קטנים, זה גם נכון ממש ממש על רגעים ענקיים, כואבים, אבל זה לא המקום ממנו התרגול מתחיל. התרגול תמיד מתחיל ברגע קטן. ברגע קטן של מגע שיכול להפוך להיות רגע גדול של תובנה. רגע שבו אני יכולה ברגע אחד להפסיק את המאבק ולזהות את הרווחה. לזהות את הרווחה שלא נובעת מזה שהדברים נעלמו או הפסיקו, כן? היא נובעת מאופן המפגש השונה, האחר. אופן מפגש שבו אני מוכנה להיות, כן? בלי הצורך שזה יהיה אחרת. כן? וכשאני באמת מוכנה לפגוש, כן, ולהגיד לעצמי, it's like this, אז אני גם יכולה לפגוש את הרגע הזה, כן, שאומר, but it's not fixed. ככה זה עכשיו, וזה בסך הכל ככה עכשיו. והככה עכשיו הזה מורכב גם ממה שמופיע, אבל גם מאיך שאני פוגשת את מה שמופיע. ואם יש לי כאב בברך, אבל אני פוגשת אותו בשנאה ובמאבק ובתסכול, אז מן הסתם שהחוויה מסלימה לכדי אי נחת, לכדי דוקה. אבל מה קורה עם כאב כשאני משתמשת בו כהזדמנות לפתוח את הלב? בני תנציע את האיכות הזאת של ה-it like this, כן, של האיכות של הקבלה, של ההסכמה. זוהר כבר הזכירה בצהריים גם את האיכות של הפתיחות, של האהדה, של העיניים הטובות, של המטה. אז מה קורה אם כל מה שמופיע לי בחוויה הופך להיות הזדמנות, הופך להיות אפשרות? אז הופיעה תחושה לא נעימה, אז מה? אז מה? האם אפשר לא להילחד לאופני המפגש של המאבק והסלידה, ובאמת להשתמש, באמת להשתמש בכל מה שמופיע לנו בחוויה כהזדמנות אמיתית לפתוח את הלב לרווחה? בלוג'ון, כן, משפטים להתמרת התודעה מתוך הבודיזם הטיבטי, כן, יש הרבה משפטים שאומרים, כן, להפוך כל דבר לתרגול המדיטציה שלך. פגוש כל התנגדות בדרך הבודי, כן? בדרך הערה. הדרך הערה זה להזמין כל דבר לחוויה. כל דבר מוזמן לתרגול. שום דבר לא נשאר בחוץ, כן? לוותר על אותה תנועה של עדיפה. להחליף אותה בתנועה של הקבלה. של ההסכמה, של הלב הפתוח לרווחה. מה אז יקרה, כן? מה יקרה כשאני פוגשת את הדברים באופן מפגש משהו אחר? והתרגול הוא מרחב של אימון, והתרגול הוא גם מרחב של חקירה, כן? ללמוד לראות את זה בעצמנו, ללמוד לראות איך המאבק מחריף דוקה, איך הפסקת המאבק פותחת פתח לחופש. וחופש זה לא מיד חוויה בהכרח שהיא רק נעימה. חופש זה מרחב שלם של אפשרויות בהם אני יכולה להיענות אל מה שקורה לי עכשיו בעוד צורות, בדרכים אחרות, בדרכים משחררות. אז אולי כאב הופך להיות הזדמנות להתפתחות של חמלה, ואולי אי שקט הופך להיות הזדמנות לתרגול של יציבות. ואולי געגוע או כאב או אובדן, זה אפשרות לתרגול של הכרת תודה, של אהבה, של שמחה. אין רק אפשרות אחת. יש אפשרויות שהתרגלנו אליהם כל החיים, הצמדנו ביניהם, אבל בפרימה של החוויה אנחנו יכולים לראות מה עוד אפשרי לנו בתוכה. וזה תמיד הרבה 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 יותר ממה שנדמה לנו. להקריא לכם ציטוט ממש יפה של אתי הילסום, אני מניחה שרבים מכם מכירים, אישה שחיה בזמן השואה, ובאמת כתבה טקסטים מאוד מעוררי השראה. והפסקה הזאת היא אומרת ככה, בזמן השואה, כן? החיים יפים כל כך. אי אפשר להסביר את התחושה הזאת. היא לא מעוגנת במציאות שאנחנו חיים בה. אבל הרי זאת אינה המציאות היחידה. יש עוד מציאויות מלבד המציאות שבעיתונים ובשיחות הנלוות והשטחיות של אנשים מבועלים. הרי קיימת לצידם גם המציאות של הרקפת הקטנה הוורודה האדומה ושל האופק הרחב המצוי מעבר למאומה ולמבוכה של זמננו. ועבורי זה דימוי שממש הולך איתי. לדעת שבכל מקום שאני נמצאת, בכל מה שמופיע לשדה המודעות שלי ולשדה החוויה שלי, יש גם רקפת אדומה ורודה. וכל מה שאני צריכה זה לזכור לראות אותה. בצבעים שלי ובגוונים שלי ובצורות שלי. אבל הסבל הוא לא האופציה היחידה. הוא אולי מרחב שאליו אני יותר רגילה. אבל הוא אף פעם לא האופציה היחידה. לנירמלה יש משפט שאני מאוד אוהבת, שהוא אומר, התרגול הוא ללמוד לסבול בצורה רוחנית יותר. מה הצורה? אני לא כל כך אוהבת את המילה רוחנית, האמת, כי היא... אבל את המשפט הזה אני ממש אוהבת. אז אני... מה קורה כשאנחנו פוגשים רגע ושואלים את עצמנו איך הוא נראה בעיניים רוחניות יותר, עירות יותר, נוכחות יותר, משוחררות יותר? איך הלב הער שלי יכול לפגוש את הרגע הזה עכשיו? איפה הרקפת האדומה הוורודה? ברגע הזה ממש. בדיוק במקום שבו אנחנו נמצאים. זו אפשרות של התרגול בעצם מאמנת אותנו פעם אחר פעם. להחליף את התנועה הסגורה של הלב בתנועה הפתוחה. זה יכול להיות דרך מטה, וזה יכול להיות דרך הקבלה, וזה יכול להיות גם דרך הסילה, האכפתיות, מכל רגע שמופיע לשדה המודעות שלנו. שנפגוש אותו בפתיחות, באכפתיות, באהדה, ברגישות, בטוב לב, באהבה. בואו נשב רגע של שקט ביחד. אם אפשר ממש ברגע הזה. לא משנה מה יש בלב עכשיו. רק להזכיר לעצמנו. It's like this. להיות לרגע עם הרווחה שבקבלה. שבהפסקת המלחמה. להיות עם הבחירה של התנועה הפתוחה. כאפשרות ערה. תנועה פתוחה שמשנה את החוויה מסבל ומצוקה. לחופש ורווחה. המפגש הישיר והקרוב עם זה שזה אפשרי. עכשיו. בדיוק במקום בו אני נמצאת, בו אני נמצא. ואין שום דבר שחסר לנו בשביל זה. שום דבר אחר שצריך לקרות. רק לא להפנות את הגב. לא לסגור את הלב. ושום דבר. ולאף אחד.